אנחנו כרגע נמצאים בפסקה, מי יודע, פסקה במידת האמונה, במידות ראי אנחנו נמצאים.
א', ב'.
א' או ב', נראה לי א'.
בגדול ב', הרב.
מה? לא, בסעיף ב'. אנחנו בפסקה א', בגדול איך הגענו לכל מה שאנחנו נמצאים בו עכשיו בפסקה א'? שאלה נפלאה. הגענו מתוך זה שהרב, שהרב צבי יהודה,
הרב, בתחילת השנה אמרנו פסקה ב' זה בהירות רק מתוך אמונה.
זה ב', לכן אנחנו באלף.
אנחנו באלף? זה לא זה?
לא.
לא, לא, לא.
אוקיי, לא שווה.
אנחנו, בעצם במסקה פסקה א', פסקה א', הגדירה פעם ראשונה, פחות או יותר, בפסקה הראשונה של מידת האמונה, מה זה אמונה. והיא הגדירה את זה בצורה מאוד מפתיעה, והיא, שהאמונה מתחיל, מתי מתחיל האדם להתחנך לאמונה?
מהיצירית.
מהקדושה היצירית. ושזה, מה זה הקדושה היצירית? הקדושת ה... המעשה של ההורים שלו באהבת נשמתו לעולם. עכשיו, מה שאמרנו שלאור זה צריך להבין מה זה אמונה, כי זה שונה מאוד מרוב המושגים שאנחנו מכירים בשלב הזה של הקדושה היצירית. ומזה התחלנו בעצם מסע בכתבי הרב, ולפני כן בכתבי חכמי ישראל, מה זה אמונה. זה דורש בעצם להבין מה זה אמונה. עכשיו ראינו קודם כל את המחלוקת הגדולה של חכמי ישראל של מה על מה מיוסדת האמונה, וזוכרים הגדרנו אני חושב שלוש אפשרויות שעל מה היא מיוסדת, מה עיקר בה, מה הדגש?
שכל, רגש
ומסורת. נכון, הרבי נחמן אמר תמימות ופשטות, השאלה מה הכוונה שם באמת, ומסורת. ועכשיו השאלה, איך הרב תופס את האמונה? כשבפעם האחרונה שלמדנו, שזה היה לפני 3 שבועות בערך, ראינו שהרב מגדיר, התחלנו מהגדרה שהרב אומר, זה לא שכל, לא רגש, בסדר? מתוך מאמר מאורות האמונה שבמאמרי ראייה, שהוא מאמר מרכזי בנושא הזה בתורת הרב. האמונה היא לא שכל ולא רגש, אלא גילוי עצמי היותר יסודי של מהות הנשמה. אמרנו שאנחנו יודעים בעיקר מה זה אומר שזה לא, אבל השאלה מה זה אומר שזה כן, כי אני לא יודע מה זה אומר. תודה רבה. מה זה תה?
כן.
ישראל, פעם מה? לא, פעם מה תביא לי מוקצף? מה אתה מביא לי? תגיד לי את הדבר הזה. מה אתה בכלל תגיד לי? מה זה מעדן קר לו? הטעם ברמה גבוהה, אני פשוט לא ברמה הזאת, אני לא מכיר את הטעם. בכל אופן, אנחנו אוהבים אותך, ישראל. בכל אופן.
אני לפחות אשתה אתה, ישראל. מה שזה מוזמן.
זה פה. לא, זה כאילו טעים למי שמכיר את הטעם.
צריך לא טעים.
אתה רוצה לשבת עם מישהו? כי אלא אם כן יש לך את הלפים. אז אותו דבר הוא פעם קודמת. מלפני 3 שבועות שזה היה פעם קודמת. טוב, אז בעצם הרב אומר שזה לא שכל ולא רגש, אלא גילוי העצמי יותר יסודי ממהות הנשמה. עכשיו, אני לא יודע מה זה אומר גילוי העצמי יותר יסודי של מהות הנשמה, נכון? זה בעצם את זה צריך לברר. מה זה אומר הגילוי עצמי היותר יסודי של מהות הנשמה? בסדר? מה זה אומר? זו השאלה. עכשיו, בהמשך בשיעורים בספר הכוזרי במקור השני בעצם ראינו שהרב מסביר שם למה האמונה בהגדרה שלה היא משהו שאי אפשר לצמצם אותו במסגרות שכליות, אי אפשר להגדיר אותו באופן כללי, קשה להגדיר אותו באופן כללי, כי למה קשה? כי זה היחס לאינסוף, וזה כבר התחלה של הגדרה. כלומר האמונה שווה לשיטת הרב היחס לאינסוף. עכשיו, בגלל שהיחס לאינסוף זה משהו שקשה להגדיר אותו, כי זה אינסופי, היחס לאינסוף, לכן גם קשה לנו להגדיר אותו. בכל אופן, ממילא מובן שהלימוד, שהפילוסופיה שעוסקת באמונה, שאיזה דוגמאות יש לפילוסופיה שעוסקת באמונה? דוגמאות בהיסטוריה של פילוסופיה שעוסקת באמונה? מה? אז גם למשל פילוסופיה היוונית, פילוסופיה כללית, וגם...
ברוך אתה, אדוני, אני אומר, חלם שאת כל מיני דבר.
אמן. לא נפגעתי
עליו. וגם... עכשיו אני כל השיעור, לא יהיה מרוכז, תבין, אני כל מה אני חושב אם ישראל נפגע או לא נפגע.
אני נפגעת? הנה, הרב חסך את המחשבה, אתה יודע.
וגם בפילוסופיה היהודית. כלומר, ראינו בפירוש, שמה הרמב״ם אומר, שדר חובת הלבבות, זה באופן קיצוני, אומר שזה המצווה, שדר מצוות האמונה זה מה? רק כאשר אדם מקיים אותה בשלמות, רק כאשר הוא מוכיח אותה שכלית. ועל זה אומר הרב שזה, שכן, כל, הוא מביא את דברי החכמים שבדור שאחרי הרמב״ם, כלומר שכנראה התייחסו לרמב״ם אם אני מבין נכון, כל המבקש את האמונה בספרי הפילוסופיה הוא כאותו המבקש את החיים בבית הקברות, כן. ולמה בעצם, למה? כי כמו שאמרנו, השכל לא נוגע במהות הנשמה, לא נוגע במהות הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא. הוא לא מסוגל להגדיר אותו. כי השכל, כמו שאומר פה הרב, מגדיר תמיד את הדברים, את המושגים של העולם הזה, נכון? כל החוכמות שבעולם וכל התמציתים הפילוסופיים מוגבלים בשכל ובשכל, אבל האמונה שמתעסקת בבורא, כן, השכל מתעסק בנבראים, האמונה מתעסקת בבורא, ולכן אי אפשר להגביל אותה. למה בכל זאת לומדים אמונה מצד שני? מצד שני אנחנו לומדים אמונה. אז למה אנחנו לומדים אמונה? ראינו במוסר אביך שגם הרב נותן רשימה של דברים שאדם צריך ללמוד אותם מבחינה אמונית ולהוכיח אותם בראשית לימודו, נכון? וזה על אמיתת האמונה, על אמיתת הבורא, על אמיתת התורה, אמיתת תורה שבעל פה ואמיתת חוכמת הקבלה. אז זה כן חשוב לפי הרב. למה זה חשוב? אז כבר ראינו בתחילת, במאמרי ראייה, כבר ראינו שהרב מגדיר שמתי השכל נדרש. מי זוכר? מתי השכל נדרש?
צריך
חזרים
להוציא את האמונה לפועל.
כשצריך לסכל אבנים, לסכל דברים שמונעים את הופעת האמונה. כלומר, השכל נדרש לא בשביל עצם האמונה, אלא כדי לנקות את מה שמפריע באדם. הרב ממשיך שם וכותב את זה, משום מה לא ציטטתי לכם, שלכן האדם, גם כשהוא עוסק בשכל, בשביל לסכל את האבנים שחוסמים את האמונה, הוא צריך לדעת שהשכל לא העיקרי. כלומר, אתם מבינים את ההבדל בין הלימוד הזה, השכלי, לבין הלימוד של חיפוש חיים בבית הקברות? ההבדל הוא שאני מבין שלא על זה מיוסד את האמונה, ולכן גם כשאני מתעסק בזה כדי לסכל את האבנים שמונעים את האמונה מלצאת לפועל, אני מבין שזה לא העיקר, שאני רק בא לסכל את האבנים שמונעים האמונה לצאת לפועל. אני לא בא להאמין בלימוד, אני בא לסכל את מה שמונע בעד האמונה לצאת אל הפועל. וזה בעצם המטרה של של ההשכלה השכלית, של אמונה, צייר של לימודי אמונה השכליים שעוסקים בנקודה הזאת, לסכל את מה שמונע מהאמונה לצאת אל הפועל. בסדר? כמו שאמרנו, יש צורות שונות של לימוד אמונה. יש לימוד אמונה שהוא להוכיח דברים או משהו כזה, ויש לימוד אמונה שזה להתחבר, כן? כמו להבין טוב יותר, לדעת את השם וככה, כן, להתייחד עם השם, וזה כבר תחום אחר, בסדר? כלומר, כל תורת הסוד זה הנושא שלה. מה הנושא של תורת הסוד? לדעת את השם, בסדר? לדעת את השם. שלושת הנושאים המרכזיים של תורת הסוד זה מעשה בראשית, מעשה מרכבה וטעמי מצוות. עכשיו, זה לא נעשה כדי ליישב שאלות, כדי להתמודד עם קושיות, כדי... לא, זה נעשה כדי להיפגש עם השם. וזה סוג אחר של לימוד, שלא עליו אנחנו מדברים. הנושא שעליו אנחנו, אני חושב, אם אני מבין נכון את הרב, הנושא שעליו אנחנו מדברים זה לימוד אמונה שבא לענות על השאלות, על מה שמונע בעדי להאמין, וזה לימוד אמונה שהוא לא נוגע בעצם האמונה, אלא רק מסכל את מה שמונע בעד האמון, בעד הנשמה להופיע. ב בואו נמשיך בינתיים הלאה, בסדר? יש לנו עוד פסקה במידות הראייה שהיא מאוד רלוונטית לזה. אתם יש את זה לפני, מידות ראייה לפניכם או לא? לפני כולם? לא לפני כולם?
זה בחמישייה, לא?
כן, בחמישייה. יש לי במחשב. לא, לא, כך לך. יש לי במחשב. תודה רבה. שנייה אחת, הפסקה האחרונה בעמוד הראשון של מידות הראייה אמונה, בסדר, זה בסוף מוסר אביך,
פסקה
ו', מה? זה בסוף מידת אביך, מידות, מוסר אביך, יש מידות ראייה, אמונה, פסקה וו. רואים וו? אתם איתי?
כן.
בכל ההשכלות, מישהו רוצה לקרוא?
בכל ההשכלות ובכל הפילוסופיות האלוהיות, איננו רואים רק הרחבה של הנקודה הפנימית של חוש האמונה, ויראת שמיים ברורה טבעית, שכדי להרחיב את גבוליה, לפתוח את הכוח העצור בה, נורשים כל סעיפי הלימודים, בין המעשים ובין העיונים, סכמים והרגישים. על כן, בזאת תלויה היא ההצלחה של הלימודים, כשהם מקושרים יפה לנקודה החיה הפנימית, הטבעית לנשמת האדם, והמהירה באורח חיים אמיצים לנשמה ישראלית בייחוד. היא נקודת קדושת האמונה האלוהית, יסוד יראת השם באמת, מתוך שיפת חיים פנימיים, מתוך קדושה ערה וזהה, הדירה המכוננה בכל חוקי החיים היותר הזיזים. כל שעה כולה בכל חושיה, כוחותיה, אורותיה ומתיותיה, קשורים וקבועים בה.
יפה, אז בדיוק זה הפסקה במידות הראייה שבאה להגדיר את היחס בין לימוד, כן, שכלי של אמונה, לבין הצד העצמי יותר של האמונה. כן? אז מה אומר הרב? בכל ההשכלות וכל הפילוסופיות האלוהיות, איננו רואים רק הרחבה של הנקודה הפנימית של חוש האמונה. אז זה טוב או לא טוב? מה?
טוב למצב הדור.
זה טוב מאוד, כן? כי זה בא להרחיב את הנקודה הפנימית של חוש האמונה, כן? וזה הערך של זה. ויראת שמיים הברורה הטבעית, שכדי להרחיב את גבוליה, לפתח את הכוח העצור בה, דרושים כל סעיפי הלימודים בין המעשיים, בין העיוניים, השכליים וההרגשיים. כלומר, מה בעצם אנחנו עושים בלימודי אמונה? בלימודי אמונה אנחנו מפתחים ומרחיבים את הנקודה הפנימית. ומהי הנקודה הפנימית של האמונה? איך עכשיו קורא לה פה? חוש האמונה. כאן כבר הרב נותן לנו הגדרה ראשונה של מה היא כן האמונה, חוש האמונה. עכשיו עוד מעט צריך להבין מה זה בדיוק חוש האמונה, אבל יש דבר, יש לנו חוש פנימי שנקרא חוש האמונה, ובלימוד, יראת שמיים טבעית, ובלימוד שלנו אנחנו באים להרחיב את גבוליו, לפתח אותו, כן? להוציא אותו אל הפועל, להבין מה קיים בתוכו, בסדר? לממש את זה בשכל שלנו, ברגש שלנו, במעשים שלנו. זה בעצם מה שאנחנו עושים בלימוד, כן.
אבל אני אומר שאנחנו לא רק משתמשים בשכל וברגש כשאנחנו כבר, אנחנו רק כשאנחנו צריכים לו, אנחנו משתמשים גם כשאנחנו לא צריכים לו, כדי להרחיב.
בדיוק, יפה. בדיוק.
משמעותי יחסית.
בדיוק.
לא סתם צדדי.
נכון, ואני חושב שזה החילוק בין שתי ה... אני חושב, שוב, כדי, לכאורה זה סותר למאמרי ראייה. אני לא חושב שזה סותר, כי לעניות דעתי, ההסבר הוא שכמו שדברנו קודם, יש שני סוגים של לימודי אמונה. יש לימוד אמונה שאני לומד כי יש לי ספקות, ואני צריך לבסס את האמונה, לבסס את האמונה. לימוד כזה זה לימוד שהוא רק לסכל את האבנים, את מה שחוסם, בסדר? אבל יש לימוד שהמטרה שלו היא לחיות את האמונה. בסדר? יש בתוכי הרבה דברים טבעיים. אם אני לא אפתח אותם, לא ילמד אותם, את היכולות שיש קיימות בתוכי, בסדר? הם, לא יודע, כולכם יכולים להיות חיילים קרביים, בסדר? גיבורים. אבל אם לא תפתחו את היכולת הזאת, אז זה לא יצא לפועל, נכון? אם לא תלמד, א', אם לא תעשו כושר, ב', אם לא תלמדו איך להשתמש בכוח שיש לכם, אז לא תהיו חיילים, נכון? אבל יש לכם את היכולת, בסדר? זה קיים בתוככם, לכל אחד יש פה שרירים, צריך לפתח אותם. אז בעצם גם בלימוד אמונה, אני בא לפתח את, את הנקודה הפנימית הזאת של אמונה, כלומר, להיות מודע אליה יותר, להבין את המשמעויות שלה, להרגיש איך היא, איך היא מופיעה עליי בחיים, ולעשות את המעשים שנובעים מתוכה. תראה, כלומר, להפוך להיות אישיות שלמה של אמונה, ולא שזה רק תמוד בתוכי באופן שורשי.
שיר?
מה?
מה זה אמונה
לשיר? הרב אומר פה חוש.
אבל איך זה גני? תראו, אם עכשיו נוקח, נגיד, נוגע, חוש ראייה או מישוש, אני רואה או לא רואה, מרגיש או לא מרגיש, כאילו זה משהו שהוא צבי, שאומר, אוקיי? אם עכשיו נגיד חוש לאמונה, אז כאילו אחד, אז אחד שמאמין בלי סוף, אז כאילו יש לחוש יותר חזק, כאילו...
כן.
המדדים של, חוד... של החוש, כאילו, אפשר להגיד אולי שכל זה חוש, אבל זה לא ביחס לחושים הכי מחזק טוב, זה רע של המילה חוש.
נכון. מעולה, זה הגדרה מעולה. בסדר, וגם נראה שהרב אומר את זה. בסדר? כמובן, צריך להבין עוד יותר קצת לפתח את ההבנה של החוש הזה. בסדר, אנחנו נראה. אבל, אבל בכל אופן, ככה הרב מגדיר את זה פה בפסקה ו'. בסדר, ובשביל זה אנחנו לומדים. לכן הרב מגדיר, שימו לב, מה זה לימוד אמונה מוצלח? רק כזה שמקושר יפה לנקודה החיה הפנימית הטבעית לנשמת האדם. והמהירה באור חיים אמיצים בנשמה ישראלית בייחוד. כלומר, לימוד אמונה טוב זה רק לימוד שבא, מה? לפתח, להוציא לפועל את, את, את הנקודה הפנימית שקיימת בתוכנו באופן טבעי. בסדר? לימוד שלא מבוסס על זה, אלא שלמשל, הוא רק לימוד פילוסופי, סליחה, חיצוני. זה לימוד אמונה לא טוב. עכשיו, יפה. תראה, בוא נעצור פה כרגע, אנחנו עוד נראה את הפסקה הזאת בעריכות יותר בהמשך. אבל בכל אופן, כאן הרב מגדיר לנו איך צריכה האמונה להילמד. בסדר? איך האמונה צריכה להילמד? כן, בוא רק נראה עד סוף הפסקה. היא נקודת קדושת האמונה האלוהית, יסוד יראת השם באמת. כן, על זה... הלימוד האמונה צריכה להתבסס. על נקודת קדושת האמונה האלוהית שקיימת בתוכנו, באופן חי וטבעי לנשמתנו. ובעצם מה הלימוד צריך להיות? תראה, כבר עדיף שנסיים את הפסקה הזאת טוב. מה הלימוד צריך להיות? הוא צריך להיות לימוד מתוך שאיפת חיים פנימיים. כלומר, אני צריך ללמוד כדי... מתוך שאיפה להכיר את החיים הפנימיים שלי, לחיות את החיים הפנימיים שלי, לא מתוך שאיפה לפגוש משהו חיצוני. מתוך הרגשה עירה וזהה, אדירה ומכוננה בכל חוקי החיים היותר עזיבים, שכל הנשמה בכל חושיה, כוחותיה, אורותיה ונטיותיה קשורים וקבועים בה. הלימוד חייב להיות מתוך הרגשה של עירה, כן, שמזהה ומרגישה בתוכי את חוקי הנשמה, את הכוחות, את האורות, את הנטיות. והלימוד אמור להיות מכוון לשם. הוא לא אמור להיות מכוון לאיזשהו התפלספות חיצונית, שכלית, שעל זה נאמר, כל המחפש את, את האמונה, כן, בפילוסופיה, כמחפש חיים בבית הקברות. יפה, אז זה בכל אופן כאן הרב מגדיר בצורה מאוד משמעותית את, את האמונה ואת היחס בינה לבין הלימוד שלנו בעצם. אני חוזר לדף מקורות. צייר, אתם איתי? בדף מקורות, פסקה 4. פסקה 4. מישהו, מי רוצה לקרוא?
הסתכלות המיוחדת של האמונה, היא חלק השם בעצמה, הוא האור של הנבואה, ורדת המדרגה, שפעת רוח הקודש.
איך אתם מבינים את המשפט הזה? מה זה ההסתכלות המיוחדת של האמונה? בסדר, רק שימו לב, אנחנו נמשכים פה במאמר מאורות האמונה. בסדר, זה אותו מאמר שהתחלנו אותו במקור הראשון. בסדר? איך אתה מבין את הפסקה? מה זה אומר ההסתכלות המיוחדת של האמונה?
כי הוא לא רציונלי.
מה?
יענו לא הסתכלות רציונלית? שלא מה שאנחנו
רואים
את
המה
שלה?
מה? לא מה?
כי הוא לא מהצד הרצ... כי הוא הסתכלות שהיא לא רציונלית?
על מה היא מסתכלת? מה? על החיים, על המציאות.
על הכל.
כן. אני חושב שכשהרב אמר פה, הסתכלות מיוחדת של האמונה, מתכוון להגיד כל הרי אם אנחנו מגדירים את האמונה כחוש, כמו שתראו שגם הרב מגדיר פה את זה עוד פעם, גם פה, אז החוש הוא בעצם... מה זה חוש? למה קוראים לחוש חוש? כי אתה חש על ידו, כלומר אתה קולט על ידו רשמים, נכון? וחושים. אז איך חוש האמונה חש? איך הוא מסתכל? בסדר? איך הוא מסתכל? מה?
איך הוא מתקיים? הוא מסתכל כאילו.
לא, איך הוא מסתכל? איך חוש האמונה חש? איך הוא מסתכל? על יד...
איך חשת האמונה? כמו שאתה חש את הקפה, את הטעם שלו, איך אתה חש את האמונה? איך אתה מרגיש
אותה? את הקדוש ברוך הוא, לא.
לא, כאילו, מבחינה... איך אתה חי את האמונה שאתה מדבר עליה?
זהו, לא בטוח שזה הנקודה פה. איך אני... איך חוש האמונה מפגיש אותי עם מה שאמור להפגיש אותי? כלומר, עם אין סוף. עם אין סוף. לא בטוח שאיך הוא בא לידי ביטוי. ואיך אני חש... אולי זה מה שאתה מכוון להגיד.
איך אני חש את האמונה האינסופית, הכוונה? מבין שזה אינסוף?
לא, איך על ידי האמונה אני חש את האינסוף? איך על ידי האמונה? מה אמרנו שזה אמונה? איך הגדרנו אמונה?
אינסוף.
חוש, וזה היחס לאינסוף, נכון? אז מה אני אמור לחוש בה? מה החוש האמונה אני אמור לחוש בו? את היחס לאינסוף. בסדר? או את ההופעה של האינסוף, או משהו כאין זה. בסדר? עוד רגע נראה. אז איך זה קורה, אומר הרב, זה האור של הנבואה. עוברת את המנהגה, שיפת רוח הקודש. כלומר, מה זה אדם מאמין, אדם שיש לו? רוח הקודש. בסדר, נבואה? רוח הקודש. זה אדם מאמין. מי יש לו פה נבואה או רוח הקודש?
הוא כאילו אומר ש... הוא אומר שאמונה זה לכאורה מי שמרגיש את הרוח, את הנפש, שאומר?
לא יודע.
כאילו חי ממש את הנפש?
לא יודע אם את הנפש.
כבר אדם פנימי, כאילו
שהוא... את הנשמה, הרב...
הוא חי גוף, אני חי נפשית.
לא יודע, לא יודע, אבל אני לא יודע אם זה, זה לא המושגים שהרב אומר פה, אבל מה הרב כן אומר? הרב אומר שהוא, אולי אתם מתכוון להגיד, הוא חש את החיים הפנימיים האלוקיים שיש בתוכו.
הרב כותב.
פה נפש?
כותב, שיחק השם בעצמה, הוא האור של הנבואה. הוא בורד את המדרגה.
נכון, אבל לא נתאים, הוא לא אומר פה נפש.
רוח הקודש.
כן, אבל לא אומר פה נפש. לא. זה כאילו הנמוך יותר, אבל בכל אופן, הוא חש את הנשמה הפנימית שיש בתוכו. חש את הנשמה שיש בתוכו, בסדר? משהו כאין זה, בסדר? בוא נגדיר את זה יותר, בסדר? זה רק ההתחלה. אבל בכל אופן, יש פה קריאת כיוון. אמונה שייכת לתחום של רוח הקודש. האמונה מופעה מהעולם. בכבוד, מי קורה? איזה פסקה אתה מדבר? אז שמה? מה שהורדתי, כן?
ושגם אלה יורדים לפעמים, תחי עם השכל והרגש ולכי גילויים.
נכון, יפה, שזה מתגלה גם דרך השכל והרגש, נכון? כן, בוא נמשיך, כן? יפה, האמונה מופעה מהעולם, נכון, צודק, לא הייתי צריך להוריד את זה. תקרא בדיוק את המשפט, שיפת רוח הקודש, בשגם, נכון, בשגם? כן. בשגם הם, מה?
שגם אלה יורדים לפעמים, תחי עם השכל והרגש ולכי גילויים.
אז שים לב, הם לא השכל והרגש, אלא מתחים עם השכל והרגש בדרכי גילויהם. כלומר, יש להם חיבור עם השכל והרגש. בסדר? טוב, עכשיו שימו לב את זה יופי. הרב מייצר פה, מציג פה מודל של אמונה, שמורכבת משלוש מדרגות. האמונה המופעה מהעולם, האמונה הטבעית ההסתכלותית, האמונה המופעה מהתורה, האמונה הניסית המסורתית, והאמונה התוכית המופיעה ממעמקי הנשמה. מפנימיות החוש האמוני בתאום עומקו. הם שלושה אורות גדולים. כלומר, יש לנו שלושה מפגשים עם העולם האמוני. בסדר? הראשון זה אמונה שמופיעה מהעולם, אמונה טבעית הסתכלותית. נראה לי שמה שהרב רוצה להגיד פה באופן פשוט, זה כשאדם רואה את העולם, פוגש את העולם באופן טבעי, הוא חש, הוא מרגיש את ההופעה האלוקית, את ההרמוניה האלוקית שיש בעולם, בסדר? את הסדר התבוני שיש בעולם. אפשר כמובן להכניס את זה למושגים פילוסופיים יותר, אבל לא בטוח שזה מה שהרב רוצה להכניס פה. אם מישהו פה ילך ויראה באמצע מגרש כדורגל, יראה מטוס, בנוי לתפארת, מטוס F-16. מה הוא יפגוש במטוס הזה? מה הוא יחוש? שמה יש שם? שהיה שם מישהו שבנה אותו, נכון?
שהיה פה מחשבה,
כן? הוא פוגש את התבונה שקיימת כאן בסדר שעומד לפניו, נכון? עכשיו אם מישהו יבוא ויגיד לך, מה? זה לא, זה סתם קרה ככה באיזשהו הוריקן אחד, איכשהו נבנה המטוס הזה מאפר ומים.
פיצוץ גדול.
נכון? בדיחה כאילו. מפיצוץ גדול לא מבוקר, לא מכוון. זה בדיחה, נכון? כלומר, המפגש הטבעי של האדם עם העולם זה מפגש שבו הוא מכיר את בורו. בסדר? שואל? מה? בוא, בוא, אני רוצה להשאיר את הקושיות לסוף, בסדר? כי כמו שהרב אומר, יש קושיות, זה לא שאין קושיות. ועם הקושיות צריך להתמודד בדרכים שכליים.
הוא יכול להקים בפלא.
לא הבנתי, אבל מה זה פלא?
חוכמה.
חוכמה, נכון, מה זה אומר שיש חוכמה? אם יש תבונה, מה זה אומר?
יש אנשים שחשבו...
שיש מה, מי שנתה תבונה, מי שנתה שם תבונה. נכון? נכון? מה?
לא יכול להיות ככה דווקא. אנשים למדו, אנשים ניסו, אנשים...
ברור. לא הבנתי, אבל אני משווה את זה לעולם, כאילו. אני רק הבאתי את זה כמשל לעולם. שכמו שאני פוגש את המטוס הזה, ובאופן טבעי אני פוגש בזה התגלות של חוכמה, של בני אדם שעשו ניסויים ותכננו את זה, אז כשאני פוגש את העולם, זה חוויה מקבילה. אני פוגש עולם שיש בו הרמוניה וסדר מדויק. נכון? זה בדיוק, זה ממש אותו עניין, כאילו, מטוס קטן ועולם גדול, אני פוגש עולם, הוא רואה בו תוך הסדר, ההסתכלות הטבעית, ההסתכלות שפוגשת פה אמונה. בסדר? אני לא דן כרגע אם יכול להיות שאלות על זה, בסדר? כי כמו שהרב אמר, יכול להיות שאלות. והשלב השני זה מה האמונה שמופיעה מהתורה, שזה האמונה המסורת, נכון? השלב השלישי הוא אמונה המופיעה ממעמקי הנשמה, מפנימיות החוש האמוני בתאום עומקו. שזה מאוד דומה להגדרה שאיפה ראינו אותה? איפה ראינו את ההגדרה הזאת? יפה, במידות הראייה. נכון, במידות הראייה ראינו, כמו שהרב מגדיר שם, מפנימיות החוש האמוני בתאום, כן, גם שם הגדיר את החוש האמוני. וזה ממעמקי הנשמה. בכל אופן, שלושת אלו הם שלושה אורות גדולים שכל אחד מהם יש לו תנאים מיוחדים. ודורש תפקידים מיוחדים, והם לפעמים מתרכבים ומתמזגים זה עם זה, זה עם זה בשילובי כוחותיהם. מה צריך להיות היחס בין שלושת המדרגות האלו? אורי, תקרא לנו בכבוד, בשירה 65, השלמות.
השלמות של האמונה היא כשגופה ונשמתה אחוזים הם יפה זה בו. שהיא האמוניות הטבעית והמסורה ביחד. בכישובים שבין הגוף...
מה הגוף של האמונה ומה הנשמה שלה?
יש את הטבעית ויש את המופיע מהתורה.
אז מה הגוף ומה הנשמה?
הטבעית זה הגוף, וכן שבאים כאן, והמסורה זה הנשמה.
יפה, יפה. והכישורים.
שבין הגוף והנשמה. יש הרבה אוצרות של אורה ושל חיים, ולפעמים יש שמתנגדלים הסימנים להם. והמסורת והאמונה הטבעית נפרדים זה מזה. מתגלה אז מחלה אמונית.
מה זה מחלה אמונית? מה?
כפירה.
כן, אבל מה זה פה? יפה, מה זה פה המחלה האמונית?
הפירוד בין האמונה הטבעית לאמונה המסורית.
יפה. ככה מגדיר הרב, זה מחלה אמונית. שיש פירוד בין שתי האמונות האלו. וסכנתה גדולה היא, בכבוד?
סכנתה גדולה היא, לפי אותו הערך של הפירוק אשר לחיבור המותאם, אני אזכר.
מה לדעתכם הסכנה בזה? איך אתם מבינים את הסכנה פה? מה הסכנה בפירוק הזה?
שהגילוי יהיה קטן יותר.
מה?
הגילוי של האמונה יהיה קטן יותר.
למה הוא יהיה קטן יותר?
כי יש פירוד בין השלבים של האמונה, אז אחד למטה ואחד שמנותק ממנו, אז אין עלייה.
לא הבנתי, מה המשמעות של הסכנה?
אין חיבור בין שני החלקים של האמונה.
ומה, למה זה כל כך גרוע כאילו? למה זה כל כך גרוע כשהם מתפרדים?
זה פה סכנה של... ההגדרה של... זה מוגדר כאי אמונה, אבל בסופו של דבר זה מתבטא בהרבה היבטים בחיים עצמם.
כמו?
כמו חוסר שאתה לא חושב שאתה אדם גדול, כמו... הרבה דברים נובעים מזה.
איך זה קורה שאתה לא חושב שאתה אדם גדול בגלל הפיחוד של שני האמונות האלו?
יש לך את ה... בעצם בגלל שאין לך יחס
לאינסוף,
היחס לאינסוף שלך הוא
כבול. למה? יש לי יחס. יש לי יחס נגיד דרך המסורת. מה יקרה אם יש רק יחס דרך המסורת ואין לי יחס דרך ההסתכלות הטבעית?
אתה רואה רק את המסורת כעיקר, ואז אתה רואה את החיים שלך כאילו אתה לא צריך להשקיע בשום דבר גשמי.
יפה. כלומר, למשל, דבר אחד זה יוצר פירוד בין, אני מבחינתי המסורת היא רק את המסורת, ולא את ההתגלות בעולם. נכון? אופציה אחת. וגם קיימת אופציה הפוכה, שאני חי רק את מה? רק את הגילוי בעולם, ולא את המסורת. למה זה כל כך גרוע? בואו נראה בפסקה הבאה, בשמונה קבצים, משמונה קבצים, שזה הפסקה שצמודה לזה, יש מאמר מקביל בשמונה קבצים שמדבר על זה. אוקיי, יפה, ולפעמים, ישראל, תמשיך ולפעמים. אתה?
ולפעמים הוא סדר שור של האמונה הפנימית מתעלה מעל האמונה, המסורתית. וגם זה אף על פי שבא על ידי עלייה רוחנית.
הרי זה...
הרי זה פגם ודלדול כוח. והתוכן הבריא הולך תמיד בהקמה. ובאותה מידה שהאמונה רוחנית מתעלה, מתעלה האמונה המסורתית עמה. עולה עמה ועיניי עולת עמה.
אז שימו לב את זה יופי. הרב מצייר פה מודל כאילו של שלושה מאורות של אמונה, כלומר שלושה פתחים שחושפים לנו. מאירים לנו את האמונה. הראשון זה ההסתכלות הטבעית בעולם, השני זה המסורת, שזה גוף ונשמה, ויש אמונה פנימית, שהיא נראה שהיא יותר שייכת לעצם האמונה, כמו שהרב אומר, קורא לה מתהום, נכון? איך הוא קורא לזה? האמונה התוכית המופיעה ממעמקי הנשמה, מפנימיות חוש האמונים בתהום עומקו, שזה האמונה הפנימית, והניתוק בין כל אחד מאלו הוא מסוכן. ברגע שהאמונה הפנימית, כלומר של החוש הפנימי, מתנתקת מהמסורת, גם זה בעיה רצינית. האמונה הפנימית צריכה לרומם את המסורת, את האמונה המסורתית.
כאילו הבסיס.
מה?
כאילו הבסיס.
מה הבסיס?
הבסיס זה האמונה הפנימית.
השורש, המהות.
השכל זה כביכול משהו מסורתי. נראה כאילו משהו מסורתי, אומר, המסורת זה גם חלק חלק מהאמונה, אבל זה לא משהו שהוא כל כך בסיס כמו האמונה הפנימית.
זה לא היסוד, זה לא המהות הפנימית. כן, והיא אמורה לרומם לנו את האמונה המסורתית. תראה, והאמונה המסורתית צריכה להיות מחוברת לאמונה המופיעה מהעולם. עכשיו, מה בעצם, מה זה שלושת המדרגות האלו? אז תראו במקור 5, שזה, גיליתי את זה במקרה, כשבעצם חיפשתי, נראה לי חיפשתי בכלל את מה המקור של הפסקה שקראנו עכשיו במאמרי ראייה, זה ברח לי, ואז חיפשתי, ואז מצאתי את זה בשמונה קבצים. בעצם פסקה שקראנו האחרונה מתוך מאמרי ראייה נמצאת גם כקובץ בשמונה קבצים, וצמוד אליה יש את ההסבר לשלושת המדרגות האלו, ותראו כמה זה חזק. שלושה תיאורים בהבנת המציאות, נבור רוצה לקרוא במקור 5? כלומר, יש לי שלושה דרכים לתאר מה היחס בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. בסדר?
תיאור אחד, תיאור התגלות, חוכמת האלוהים. התיאור השני, תיאור התגלות רצון אלוהים. והתיאור השני, תיאור התגלות האלוהים.
יפה. מה שלוש שלום הדרגות? התגלות החוכמה של האלוהית, הרצון, והתגלות האלוהות עצמה.
מסורת ופנימית.
מה?
הסתכלות מסורת ופנימית.
יפה. למה זה הסתכלות מסורת ופנימית? יפה, כמו שאמר, אתה מסתכל על עולם, רואה תבונה, רואה סדר, בסדר? נכון? מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, כן, אברהם אבינו, נכון? שיסתכל בעולם. והכיר את בורו. יפה. מה זה הרצון?
התורה.
התורה, נכון? שהיא חושפת הרצון האלוקי בעולם, בסדר? כלומר, את מגמת העולם היא חושפת. לא את הסדר שבעולם, את מגמת, כאילו, הדגש בה היא מגמת העולם. והתיאור השלישי, כן, ממילה גם הסדר, אבל התיאור השלישי זה תיאור התגלות האלוהות, שזה מה? החוש האמוני בתהום עומקו, מה שנמצא במעמקי הנשמה. עכשיו, ממשיך הרב ואומר, תמשיך הנבו, כאשר באמת...
כאשר באמת אין החוכמה ולא הרצון עניין אחר, כי אין בהירות ואין חולקים נפרדים. כל החילוקים אינם אלא בערך המשיגים.
תהיה מובן? בקדוש ברוך הוא אפשר לחלק כלום. כל החלוקות שאנחנו מחלקים זה רק מצידנו, איך שאנחנו מנתחים את זה כשאנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא. בסדר? כלומר, אי אפשר לחלק, להגיד לחלק בין חוכמה אלוהית לרצון האלוהי, להתגלות האלוהות. באמת, הכל דבר אחד. אבל, אמנם...
אמנם ליחס הברורים, הרי שלושת הפנים האלו שונים זה מזה. וכל אחד מהם מראה לנו הופעתו בסדרים שונים. והתכנים המוסריים והמעשיים שלנו, וכל ההנהגה של המציאות, השונה היא על פי שפעת קבלתה. מכל אחד ואחד מהתיאורים
הללו
שהם נמנים כאן.
לפי
המיזוג והרכבה שלהם זה עם זה.
שימו לב, ברגע שאדם חי רק את האמונה הטבעית ההסתכלותית, אז בעצם רק את מה הוא חי? רק את החוכמה שיש בעולם. הוא יכול כל החיים להתעסק בחוכמה שבעולם, בסדר, ביופי, בהרמוניה וכו', באיך כל היחסים הפיזיקליים בין הכוחות השונים הם מדויקים, ואם הם היו קצת סוטים אחד מהשני, אז העולם היה נחרב. אבל זה לא יגרום לו לחיות חיים מוסריים, לחפש מהו הרצון האלוקי, לחיות את הרצון האלוקי, אם הוא לא נפגש עם הרצון האלוקי, בסדר? הוא יכול כל היום רק להתעסק במדע, להכיר את חוכמת הבורא. אבל זה לא יגרום לו להיות מוסרי, אם הוא לא גם יבקש את הרצון האלוהי. בסדר? וזה בעצם אמונה שהיא רק מופיעה מהעולם בלי זאת שמגיעה מהמסורת, מההתגלות של הרצון. וכן, אם יהיה לו רק את התגלות הרצון והחוכמה, אבל לא יהיה לו שום מפגש עם ההתגלות האלוהית, אז כל הזמן הוא רק ידבר על מה? על דברים חיצוניים, על ההתגלויות החיצוניות.
מה זאת אומרת, מפגש עם ההתגלות האלוהית? אנחנו לא מגיעים למפגש.
זה שאלה מעולה. בגדול רוח הקודש, כמו שאמרנו. בסדר? בגדול רוח הקודש. אגב, זה רק מה שמראה לכם כמה רוח הקודש זה דבר קריטי בעבודת השם שלנו. כן, הרב כותב באורות, מכירים את הפסקה? שנבואה, נו, שעם ישראל, זה מחלה ממארת. מציאות של עם ישראל בלי נבואה זה מחלה ממארת. מחלה ממארת, אי אפשר לחיות ככה. עם ישראל לא מסוגל לחיות בלי אמונה. זה לא המציאות הטבעית של החיים של ישראל. נכון, זה מחלה קשה מאוד. נכון, חייבים להגיע. הרב אומר שזה המציאות הטבעית הישראלית. המציאות הטבעית הישראלית, נראה לי הוא מוסיף שם בוודאי בארץ ישראל, אני יכול לראות לכם שאני בדיוק את השורה הזאת, זה מציאות של נבואה. עכשיו אתם מבינים גם למה זה כל כך ברור, למה? כי רק הנבואה זה המפגש שלנו עם הקדוש ברוך הוא. כל השאר זה משחק ילדים, כל השאר. מלכיה ושריה בגויים אין תורה. כן, אני אקרא לכם את המשפט הזה. שנייה אחת, אני פותח. אני לא מצאתי את זה בביטוי מחלה ממארת, אבל זה הביטוי שאני זוכר. טוב, בכל אופן, בסדר, משהו כן זה הרב כותב באורות, אני לא זוכר איפה זה כרגע. אז קודם כל, יש פה מציאות בעייתית. אלא שמה, האם יש לה פתרון או אין לה פתרון? בסדר? האם יש לה פתרון כרגע או לא? זה שאלה, בסדר, שאלה מעולה. איך אנחנו, כולנו, כשאין לנו רוח הקודש, איך אנחנו אומרים לחיות עם זה? שזה שאלה מעולה שצריך לשאול אותה. הכוזרי מתייחס לזה, ותראו שבעצם כל היסוד של דברי הרב האלו מופיעים בכוזרי, בסדר? אני צילמתי לכם פה ליד, בצד של העמוד, הם קטעים מתוך פירוש של הרב קלנר על ספר הכוזרי, שבו מלקט את כל המאמרים, את כל המקומות שבהם הכוזרי מדבר על היסוד הזה, בסדר? בדיוק היסוד של דברי הרב פה. מי שרוצה לקרוא, בנצי רוצה לקרוא. כן, ותראו את זה יופי שהכוזרי, מה זה יופי? הרב בעצם מסביר פה את שיטתו כשיטתו של הכוזרי בעניין הזה. רוצה לקרוא? לא שש, אלא את הכוזרי, את מה שמצולם לכם. התמונה הראשונה שמצולמת, באפור. ממר, כן, חבוד? יפה, איך מכירים את השם ברמיזה הנבואית? למה זה נקרא רמיזה? כי הקדוש ברוך הוא מדמה לנביאים, בסדר? אין יכולת לראות את השם, להכיר את השם, נכון? באופן ישיר, אלא דמיון, בסדר? אז ברמיזה הנבואית ובראייה הרוחנית. אבל לעומת זאת, הבאת הראיות היא מתאה ומן על דו אמינות האפיקורסות והשיטות הנפסדות. תמשיך. אתה יכול לעבור לבשם הבא, תעבור לבשם הבא, שבתמונה הבאה.
שם,
כאשר,
שם הבורא בחוכמתו, העיר הזה, בין החוש, אני יודע, והמוחה שגשמי. כן, שם בחוכמה,
בחוכמה
ערך בין החוש הנסתר,
והעניין
שלנו
גשמי. כלומר, כמו שהקדוש ברוך הוא שם קשר, בסדר? ערך, קשר בין החוכמה, סליחה, בין החוש הנראה והמוחה כשגשמי, כלומר, שאני יכול דרך החושים של הראייה, לחוש את הדברים הגשמיים, בסדר? שיש יחס ביניהם, ככה הוא גם שם בחוכמתו יחס בין החוש הנסתר והעניין שאיננו גשמי. כלומר, כמו שיש לחוש שבו אני יכול לראות דברים גשמיים, יש לחוש שבו אני יכול לראות דברים נסתרים. כן, תמשיך.
סתם, מי שבחר נבואה, עין נסתרת, רואה דברים בעיניהם, לא התחלקו. וניקח מהם השכל ראייה על עניין דברים מהם ולבחם. מי שנבראה לו עין האי הוא הפיקח באמת, ויראה כל בני האדם כעיוורים ועורים וישרים.
ישרים, יפה. מי זה אותו אחד? יפה, הנביא. בסדר, הנביא הוא לפחות בעל רוח הקודש. הוא זה שבאמת רואה, כל השאר הם עיוורים. אבל הוא יכול ליישר אותם, בסדר? זה לא שכל השאר נשארים חסרי עונים. עד רבה, תפקידו הוא ליישר אותם. תמשיך הלאה, ושם השם.
השם השם הוא מכונה ממנו בפנים, ואומרו, פנאי ילך. ומן פני חולכים. הוא העניין המבוקש ואומרו, ילך מה מכיוון.
כלומר, כשבתורה מופיע פני השם, מה הכוונה? ברור שאין לו פנים גשמיות, אלא שם השם, בסדר? שם השם, שם הוויה. שהוא נקרא פנים, למה הוא נקרא פנים? כי הוא הפנים, הוא הנקודה הפנימית, הוא המהות הפנימית של התגלות השם בעולם. וזה לעומת שם אלוהים. בסדר? חושן רוצה להמשיך לקרוא? מה? לא. מתן רוצה? לא, בכבוד, תמשיך, בנצי.
אני מושג בעיקיש. השכל, בגלל שיש לעולם מושל ומסדר. אני חכים בזה בן אדם כפי כשם. והקרוב שבדעות בודעת הפילוסופיה.
יפה, את אלוהים אפשר להשיג בהיקש, בסדר? כלומר, את הסדר אלוהים זה גימטרי הטבע, כידוע, את הסדר של הטבע, את זה שיש מושל ומסדר של העולם, את זה אפשר להשיג בהיקש. ואומר הפילוסופים באמת, זה הדעה הקרובה ביותר לאמת, שביכולת להשיג את האלוהים. אבל, בכבוד?
אבל, יש לדען השם לא יושג בהיקש, אלא בעדות. ראייה הנבדית, כן. שבה לעשה אדם כמעט
נבדל.
במין.
במין
מלאכי, ותופיע בו רוח אחרת. כמו שאמר, ונהפך כליש אחר. להפוך לו אלוהים לב אחר, ורוח לבשה, עשה עליי את השם, ורוח מדיבת לזנכן. פינוי לרוח הקודש, לובש את נביא בעת הנבואה. הנזיר והמשיח, כי נמשך לכהונה, עולה מלוכה, יש עם השכן שימשכנו הנביא. ועד שיעזרנו האלוהים, וישריעו בדבר מן הדברים. או בעת הדעת הכהן
המדען אינם אחר שישה על באורים ותמיד. יפה, כלומר, אומר הכוזרי, את אלוהים אפשר להשיג בהיקש, לא את השם. כשאומר פה השם, הוא מתכוון ל-י' ק' ו' ק', בסדר? עוד ד' פה עלולה להטות. שם השם, שזה מה שחכמים קוראים לו שם העצם. השם של עצם ההתגלות האלוהית בעולם. בסדר, שמקביל, כמו שאמרנו, החוש האמוני הפנימי. ואת זה אפשר להכיר רק בראייה הנבואית, בעדות. וכשאדם רואה את זה, הוא נהיה אדם אחר. ותראו איזה, איך הוא מחדד את הדברים, כן? ואז?
ואז אסור מלב האדם, הספקות הקודמות, אשר היה מסתפק באלוהים, וילג להחשות ההן, אשר היו רגילות להגיע בהם אל האלוהות והאיחוד. ואז ישוב האדם, ישוב האדם עובד, מושק בנבדו, ומוסר נפשו להורגע לאהבתו. בגודל מה שהוא מוצא, מערבות הדביקה בו, והנזק בצער מתרחק ממנו. להפך הפילוסופים שאינם רואים עבודתו כי אם מוסר טוב ודבר האמת בגודלו על שאר הנמצאות כמו שראוי לגדל השמש ושאר הנבראים ושאין בכפירה באלוהים יותר מבחיתות הנפש הרוצה מתחזר.
כלומר, אומר הכוזרי, כל עוד אדם מתעסק רק בהיקשים הוא עדיין נטול תחת הספקות, בסדר? והוא יכול להכיר דרך ההיקשים רק את האלוהים. לעומת זאת, את השם, את שם השם, את הפנימיות, את זה אפשר להכיר רק על ידי ראייה נבואית. וכשאדם מכיר בזה רק אז, על ידי הראייה הנבואית, רק אז יסרות ממנו הספקות הקודמות. והוא גם ילעג להקשות שהיו קודם. ורק אז גם הוא יהפוך להיות אדם שעובד. מה הכוונה אדם שעובד? שבאמת עובד השם, שבאמת חושק בנאבתו, בנאבדו, תראו את זה לשון. מדהימה, לא יודע, מרגשת, ומוסר נפשו להורגה על אהבתו, לגודל מה שהוא מוצא מהערבות הדבקה בו, והנזק והצער מתרחק ממנו. רק כשאדם חי את ההתגלות האלוהית, אז הוא רודף אחרי זה, הוא מוסר על זה את הנפש, הוא יודע שהוא לא יכול לחיות בלי, שזה הערבות הכי גדולה, ובלעדיה זה הצער והנזק הכי גדול. לעומת זאת, הפילוסוף, מה היחס בינו לבין הבורא, לבין אלוהים, של הפילוסוף? יחס שכלי, בסדר, והוא אומר, טוב, האדם שלא מכיר באלוהים זה כמו אדם שמשקר, בסדר? הם אדם שלא לא 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 עובד את אלוהים, זה אומר אדם שאין לו מוסר טוב. וזהו. לא שזה לא נכון, אבל זה הרבה יותר מזה. בסדר? רק אדם שבאמת מכיר את השם, יודע שאי אפשר לחיות בלי השם. לא, זה לא איזה עוד איזה מוסר טוב לחיים, או איזה אמת שצריך להכיר בה, כמו שאתה צריך להכיר בשמש שבה, שבירח, אתה צריך להכיר בהשם. אין חיים בלי זה. יפה, וממשיך, אמר הכוזרי, כבר התבהר לי ההפרש בין אלוהים והשם, והבינות עם מה בין אלוהי אברהם ואלוהי אריסטו, ושהשם תחשופנה לו הנפשות בטעם וראיה, בזה שהן מרגישות את הטעם של הדבקות, ובראיה הנבואית, ואלוהים תיתה אליו ההקשה. אבל מה קורה איתנו, עם כל מי שלא חן, כל מי שלא מתנבא פה עדיין? בסדר, הלוואי שרובכם מתנבאים, אבל לפחות המעטים, אני היחיד מביניכם, שעוד לא מתנבא. מה יהיה עלינו? אז ממשיך, הוא ממשיך וממשיך הכוזרי בסימן י' ז', שסימן הבא. מי ממשיך? מי קורא לנו? אוהד רוצה לקרוא?
כאן.
סימן ידיים.
הוא רואה
פה?
סימן ידיים.
ובאמת.
הוא באמת נקרא אלוהי ישראל, מפני שהראות הזאת הייתה נהדרת לזולתם. הוא נקרא אלוהי הארץ, ועבור שיש לו כוח מיוחד מאוויר וארצה. ושומע עוזרים על זה, עם הדברים הקבועים בה, אשר כעבודת האדמה והצעה להצלחת המין הזה.
כלומר, לכן זה נקרא אלוהי ישראל ואלוהי הארץ. כי זה לא איזשהו היקש שכלי. זה רק מי שיש לו את היכולת לראות. ומי שבמקום שאפשר לראות, יכול להיות לו קשר באמת להשם יתברך. קשר אמיתי, קשר חי, שבלעדיו הוא מרגיש שהוא לא חי בלעדיו. תמשיך וכל.
וכל מי שרדף אחרי הנימוס, מי שרדף הנימוס האלוהי, הוא הולך אחר בעלי הראות הזאת, ואנוכו נפשתם להאמין.
כן, על מי הוא מדבר פה עכשיו? על כאלו שרודפים אחרי הנימוס האלוהי, אחרי קיום, אחרי עבודת השם, אבל הם לא רואים בעצמם. הם רודפים אחרי זה, הם מקיימים מצוות, רודפים אחרי עבודת השם, אבל בעצמם הם לא רואים. אז כל אלו הם אלו שהולכים אחרי בעלי הראות הזאת, אחרי הנביאים. בסדר, וזה אולי מדבר עלינו. בסדר, אנחנו לא רואים, אנחנו הולכים אחרי מי שרואה. תמשיך וינוחו.
וינוחו לפשוטם להאמין להם עם תמימות דבריהם
עובי.
ואבי משלהם.
כן.
מה שלא ינוחו להאמין לפילוסופים עם דקות חיקויהם ויפיר סדר חיבוריהם. מה שנראה להם מהמופת, אכן ההמון הולכים אחריהם, כאילו הנחשות מתנבות באמת. כמו שאמרו, ניכרים דברי אמת.
כן, אומר הכוזרי, האנשים האלו הולכים אחרי הנביאים, למרות שמשלי הנביאים הם עבים יותר, הם גסים יותר מאשר משלי הפילוסופים. כן, הם מדברים על הרבה משלים פשוטים מהעולם הזה, נכון? סיר, סיר נפוח וכולי, כל מיני משלים הם גשמיים, לעומת כל מיני כתבים פילוסופיים שעוסקים בדברים דקים לכאורה. אבל בכל זאת, אחרי הנביאים הולכים. ולא אחרי הפילוסופים. ואתם יודעים, היום מי שמתעניין בפילוסופיה זה כל מיני המעטים שמתעניינים בפילוסופיה, זה אולי כל מיני ביינישים שמרגישים צורך לביטחון עצמי להתעסק בפילוסופיה. לא, מרגישים צורך לביטחון עצמי שלהם כאלו. מי מתעניין היום בפילוסופיה? בסדר, היום אין בפקולטות לפילוסופיה, הן ריקות. אף אחד לא הולך עליהם. בגדול זה קשור לזה שכל הפילוסופיה במאה השנה האחרונה נפלה. אחרי שהיא הגיעה להכרה שהיא לא מסוגלת לתת תשובה לאף אחת מהשאלות המרכזיות שלה. מה? נכון? זה מה שאנחנו אומרים. כן. ברנרד רסל היה אחד מהפילוסופים שלפני 100 שנה, וגם היסטוריון של הפילוסופיה, והוא תיאר איך שבעצם הפילוסופיה בדורו הגיעה למצב שהיא מבינה שהיא לא יכולה לתת תשובה לאף אחת מהשאלות המרכזיות שהעסיקו אותה. בסדר, לא אם יש אלוהים, ולא אם יש עולם, ולא אם יש אמת, ולא... וכן הלאה. ובאמת היום הפילוסופיה זה תחום נמדש לחלוטין. ולמה המון הולכים אחרי הנביאים? תראו איזה לשון, את הלשון, את ההגדרה המיוחדת כאן של הכוזרי. כאילו הנפשות מתנבאות באמת. וכמו שאמרו, ניכרים דברי אמת. כלומר, גם כשאני לא נביא, יש לי איזה יכולת כאילו להתנבות. ניכרים דברי אמת. שוב, צריך להגדיר מה זה אומר. באיזה אופן זה. כן, אבל הוא אומר, תראה בפועל במציאות. תראה בפועל במציאות. כמה אנשים בעולם מרגישים שיש אמת בפילוסופיה, וכמה אנשים בעולם מרגישים שיש אמת בהתגלות אלוהית של נביאים. אני כרגע לא מדבר בחלוקה בין דתות וכולי וזה, לא נכנס כרגע אפילו לנישה הזאת. אלא כמה אנשים מחפשים התגלות, וגם אם הם לא פוגשים אותם בעצמם, כמה הם מחפשים כאלו שעדויות נבואות, וכמה אנשים מחפשים פילוסופיות. הוא אומר שבסוף כאילו הנפשות מתנבאות באמת, וכמו שאמרו, ניכרים דברי אמת. באמת, באמת, תראו בלשם, הלשם היה מגדולי המקובלים האשכנזים בדורות האחרונים, אחרי בתקופתו של הרב קוק, והרב היה סוג של תלמיד חבר שלו, של בעל הלשם. מי יודע בעל הלשם סבא של מי הוא היה? של הרב אלישיב. רב אלישיב, סבא שלו היה רבי שלום אלישוב, אני חושב, זה היה סבא שלו, וקראו לו אלישוב, זה איך שהוא הפך לישיב אחר כך, והוא היה מגדולי המקובלים האשכנזים. אני חושב שהרב אומר עליו שהוא גדול המקובלים מתקופת הגרא, ואולי מתקופת הרמח"ל, לא מתקופת הרמח"ל ואפילו לא מתקופת האריז"ל. בכל אופן, הרב מאוד מאוד העריך את בעל הלשם, ולמד איתו חברותא. מה? מי? לא. לא, אמרתי אלה שהם היו תקופת הרב קוק. לא, הרב אמר עליו שהוא גדול המקובלים, אני לא זוכר אם הוא אמר מתקופת הגרא, ואולי מתקופת הרמח"ל, או מתקופת הרמח"ל, ואולי אפילו מתקופת האריז"ל. בכל אופן, הוא ראה בו, הרב ראה בעל שם מקובל עצום, גדול מאוד. אגב, מי יודע מי חיתן את הרב אלישיב? הרב קוק. הרב קוק היה למד עם סבא שלו, החברות התלמיד חבר קרוב מאוד של סבא שלו, והוא חיתן את הרב קוק, את הרב אלישיב, מי הוא חיתן את הרב אלישיב? מה? עם הבת שלו? כן, עם הבת של רבי אריה לוין, בסדר? הוא חיתן את הרב אלישיב עם הבת של רבי אריה לוין, והוא גם הפציר בו כאילו, זה נראה לי איזה קטע שמשהו כזה בשבת, הוא אמר לו שהוא רוצה שהם יתחתנו, והרב לוין אמר שהוא צריך להתלבט, משהו כזה לא זוכר, ואז הרב אמר לו, אני מביא לך כזה חתן, תלמיד לך משהו כזה, ואתה לא מסכים, ואז במוצאי שבת הם הסכימו, התחתנו, לא יודע, יש איזה סיפור כזה, לא יודע בדיוק אם דייקתי בפרטים. בכל אופן, הרב חיתן את הרב אלישיב, והיה להם קשר, הרב אלישיב מאוד כיבד את כשהוא דיבר על הרב וכו'. תראו מה הלשם אומר, בסדר? ולא ייכנף עוד מורך, כן, ובזה אנחנו מסיימים. ולא ייכנף עוד מורך, והיו עיניך רואות את מורך. והנה השכינה הקדושה, היא נקראת אמונת ישראל. כלומר, מה זה אמונת ישראל? השכינה. וכל זהו על ידי אור קדושתו התברך שמו, המתפשט ושורה אצל כותל מערבי. כן, יש הערה אלוקית, אור של קדושה אלוקית ששורה אצל כותל המערבי. הנה זה עומד אחר כותלנו. מה? היום, כשהמקדש חרב. בסדר? כלומר, בכותל המערבי. אולי תמיד, אולי תמיד. אני לא יודע. נכון, כתוב שלא זד השכינה מכותל המערבי. אגב, זה לא אומר שכותל המערבי זה הכותל של היום, זה שאלה אחרת. האם הכותל של היום הוא הכותל המערבי, או שהוא רק התמך להר הבית, להרחבה של הר הבית שאורדוס בנה. בסדר? אבל הכוונה הכותל המערבי של בית המקדש עצמו. משם לא זד השכינה. ומשם מתפשט ושוכן, כן, השכינה היא במערב, בסדר? באופן כללי. ומשם מתפשט ושוכן בישראל. והוא השכינה הקדושה, אמונת ישראל, כנסת ישראל, כי היא כלת לישראל כנל, והיא נקראת אמונה. כלומר, אמונת ישראל זה הקדושה האלוקית ששורה בעם ישראל. האמונה היא לא איזשהו משהו חיצוני, הגדרה שכלית, היא השכינה. והאמונה היא איך שהקדוש ברוך הוא שורה בנו ואנחנו חיים אותו. האמונה היא חיים, תאר, היא לא משהו מנותק מהחיים. והשכינה הזאת שורה בתוך ישראל. הפוך, זה הגדרה של כלל ישראל. כלל ישראל הוא השכינה. ולכן רק עם ישראל מסוגלים לחיות את האמונה האלוקית, כי האמונה האלוקית היא הם, בסדר? היא נשמתם, היא מהותם של עם ישראל. ובמקום, ולא הבאתי לכם את זה עכשיו, אני רק אקרא את זה בקצרה, בשיעורים בספר הכוזרי, מוסיף הרב ואומר, בסדר, ואולי נראה את זה גם כתוב פעם הבאה, מוסיף הרב ואומר, גם בשעה, כן, אתם איתי? גם בשעה, שאין רוח הקודש מתגלה על פרטים ויחידים מישראל, גם אז צפונו המהלך הנשגב הזה בתוכיות כנסת ישראל, בירושה מאבות העולם, הנח להם לישראל, אם אינם נביאים, בני נביאים הם. כלומר, אותה התגלות של רוח הקודש, היא האמונה, השכינה, אותה נקודת חיים שמתגלה בנו מהקדוש ברוך הוא, וזה האמונה, היא מופיעה בנו בתור בירושה מאבות, בתור בני נביאים. היא נמצאת בתוך כלל ישראל, גם אם לא בתוך היחידים שמתגלה בהם רוח הקודש. פעם באה אנחנו צריכים לברר עוד, אז בעצם מה ראינו הפעם? ראינו שבעצם האמונה היא סוג של חוש, היא סוג של מפגש פנימי שיש לאדם עם האלוהים, עם השם. צייר אלוהים זה בשכל, מפגש חי, פנימי, נשמתי, זה עם הקדוש ברוך הוא. המפגש הזה הוא נקרא סוג של חוש, כן? חוש במובן, לא במובן של חוש גשמי, זה לא באמת חוש, אלא במובן של קליטה פנימית. בסדר? של כמו שחוש זה קליטה, ככה גם יש פה איזה קליטה פנימית ששייכת לנשמה, והקליטה הזאת היא בעצם הקליטה של של נשמת ישראל שנמצאת בתוכנו, בסדר? שהיא השכינה. ולכן רק עם ישראל יכולים לחיות את זה. הפיתוח של האמונה זה רוח הקודש ונבואה. אבל גם כשרוח הקודש ונבואה לא מופיעים על הפרטים, הם מופיעים על הכלל. ולכן אומר הרב, בסדר, ובאמת מסיים, אנחנו צריכים עוד לחדד את זה, ולהביא עוד כל מיני עובדות גם מהמציאות שקשורות לזה. פעם הבאה, בסדר, כל מיני סטטיסטיקות מעניינות, שלא יודע אם הכרתם מבחינת האמונה בעולם, כדי להמחיש את הנקודה הזאת. אבל בכל אופן, אומר הרב, האמונה קיימת בעם ישראל גם כאשר ביחידים אין רוח הקודש. עדיין עם ישראל ממשיך לחיות את חייו, כן, וממשיך באופן נצחי, בסדר? את הזהות היהודית שלו, מתוך איזושהי רוח הקודש כללית שיש בתוכו. איך היא מופיעה? היא מופיעה בזה שעם ישראל ודאי בדרכו. כלומר, שאיכשהו במשך אלפי שנים, זה נראה לי מה שהרב רוצה להראות פה, איכשהו באופן מופלא, במשך אלפי שנים יש עם אחד בהיסטוריה האנושית שממשיך לחיות את אמונתו. אין עוד אף עם כזה, מבחינה היסטורית, שגלה מאדמתו, התנתק מהתרבות המקורית שלו, התפצל בין כל האומות, ובמשך 3,000 שנה ממשיך לחיות את אמונתו.
גם השאלה שם, חושב את זה לארץ ישראל, תורת ישראל, עם ישראל,
שזה מופיע דרך זה שהשכינה שורה שם, באותו מקום, ומתוך זה היא שורה בתוכנו. אז בעצם אומר הרב, האמונה קודם כל, היא איך עם ישראל חי את הקדוש ברוך הוא. ואיך עם ישראל חי את הקדוש ברוך הוא, תסתכל מול העיניים שלך. תראה, תסתכל מול העיניים שלך. כמה אנשים מתוך עם ישראל הוא חיפשו חכות צריך להיות? כמה אנשים מתוכם? מעטים מאוד כנראה, בסדר? מעטים מאוד חיפשו חכות צריך להיות. הם פשוט חיים את האמונה, באיזשהו אופן, שקשה לנו להגדיר, בסדר? זה לא נכנס לקטגוריות שלנו, אבל איכשהו זה קורה. בסדר, וזה האמונה, זה השכינה שקיימת בתוכם, שהיא הזהות של עם ישראל. מה? היא הטבע של עם ישראל. הם כולם בני נביאים, היא נמצאת בתוכם. פעם הבאה אנחנו צריכים, אנחנו נמשיך עוד להגדיר את זה, ומתוך פסקאות של הרב, ועוד להראות ביטויים של זה במציאות, שהם קצת פחות, קצת יותר אפשר לחוש אותם ממש בחיים שלנו. בסדר, חזק וברוך, יישר כוח. נכון. הנה, תשמעו את הפסקה שחיפשתי לכם קודם. באמת, חיסרון רוח הקודש בישראל הוא לא חיסרון שלמות, כי היא מום ומחלה. ובארץ ישראל היא מחלה מכאבת. ממלתי ממרת. שהיא מוכרחת להירפא, כי אני השם רופאיך. יש כוח איפה זה אורות, מה? אורות ישראל, כן, פשוט ישראל.
עדי, אני רוצה את זה.